וידיוס פרשת מקץ.
צילומים מסוימים על חנוכה, אבל נראה כמה אנחנו נספיק. טוב, כמובן צריך לחזור על המהלך, כי הוא תמיד חשוב, ובמיוחד בפרשיות האלה. רק בגלל שאנחנו כבר מכירים את העניין, אז אפשר לקצר בו. לא בגלל שהוא לא חשוב, אלא בגלל שהוא יחסית ידוע, אבל צריך להפנים אותו הרבה. אם כן, אמרנו ככה, בשבוע שעבר שאלנו את השאלה החריפה, הייתי אומר אפילו חריפה מאוד, ועד כדי כך שאפילו התשובה שהרצוע יצל אומר, אנחנו לא יורדים לסוף דעתו. אבל, ולמה? כי באמת אנחנו מסתכלים במבט שחזל מסתכלים על הפסוקים, וגם לכאורה פשט הפסוקים שהשבטים הם כן חטאו. אבל הנקודה המרכזית שהרצוע יצל מדגיש פה היא נקודה מאוד מאוד חשובה. שהשבטים בתחילת היווצרותם הם נמצאים עם כוח נשמתי כל כך גדול שאנחנו לא יכולים להבין אותו. זה לא רק במובן של לימוד זכות, אלא באמת במובן של התרוממות, שכל שבט יש לו את המיוחדות שלו, את התרומה שלו לעם ישראל. כמובן זה נכון על האבות, החידוש הוא שזה גם על 12 השבטים, ובגלל שאנחנו נמצאים בשלב הזה, אז כל שבט דואג לבטא את המיוחדות שלו. עכשיו, לא הרחנו וגם היום לא, למרות שזה חשוב, וזה עקרונות שהרב מדבר עליהם הרבה בכל מיני כיוונים, כשיש למישהו כוח מסוים, אז א', התרומה שלו זה הכוח שלו. שוב, אני אומר, לא במובן של הגאווה, אלא באמת, שהוא עושה את האחריות המוטלת עליו. אבל צריך לזכור כל הזמן שחלק מהתפקיד שלו זה לאזן, הוא נקרא לזה, לאזן זה מילה יפה ועדינה, להילחם גם נגד כוח אחר שמתנגד, אבל לזכור כל הזמן שבכוח בצד השני כביכול יש גם, כביכול צד שני, זאת אומרת יש גם הרבה חיובית, לא כביכול חיובית, אלא יש באמת משהו שמאוד מאוד חיובי. עכשיו זה עבודה קשה, עבודה קשה מאוד, כי בסופו של דבר גם אנחנו חלק מהעניין, ואנחנו נלחמים על האמת שלנו, ואיך לחיות כל הזמן בהרגשה שיש מקום גם לצד השני, זה הרבה עבודה, אבל זה הכיוון. בכל אופן ענייננו, אנחנו רואים איך ממשיך פה בפרשה שלנו כל הסיפור המסובך של יוסף ואחיו. אנחנו שוב, כולנו כבר יודעים את הסוף, ולכן אנחנו לא מתרגשים כל כך, אבל יש פה מהלך מאוד מסובך. כאן אני רוצה להוסיף כמה מילים שאומר הרמב"ן על התורה, ואני חושב שזה משתלב על עם הדברים של הרב צבי יהודה הצר. כי אחת השאלות שמופיעה, כאילו מה יוסף עכשיו כביכול, סליחה על הביטוי, עושה להם בית ספר, אז הוא מתחיל להראות להם, להקשות עליהם, אני יודע מה, כל הזה, אז הוא מחזיר את הכסף, לוקח את שמעון, תביאו את בנימין וכדומה. אלא שהרמב"ן אומר פה מהלך שהוא מאוד מאוד פשוט, אחרי ששומעים אותו מהרמב"ן, רואים ממש איך זה מתבקש. יוסף צריך לדעת האם האחים חזרו בתשובה ביחס לבנים של רחל, ועד שהוא לא רואה שמה שנראה בעזרת השם שבוע הבא שהאחים, בעיקר יהודה, אחרי שהוא אמר ליעקב, זה הוא לא שמע, אנוכי ערבנו מידי תבקשנו, אבל כשנראה בעזרת השם, טוב, זה מה שאני יכול להגיד גם שם שם לב, שבוע הבא לא ישו. אז רק כשיעקב רואה שיהודה מוסר את הנפש ואומר, כן, אני אהיה עבד תחת הנער, אז הוא מבין שבעצם השבטים תקנו את הנקודה שממנה הוא חשש. שהם חשבו, מה?
יעקב?
אמרתי יעקב? ראיתי, מה? לא יודע מה אמרתי, הוא חופן יוסף, רואה? לא יודע מה אמרתי. אפשר לבדוק בהקלטה, לא חשוב, מתקן. כן, יוסף רואה שהאחים נאבקים להציל את בנימין, אז הוא יודע שהם חזרו בתשובה לעניין הזה של היחס אל הבנים של רחל. כי הוויכוח עם הבנים של רחל, כמו שהזכרנו, הוא לא ויכוח קטנוני, זה לא קנאה, אלא מה שנקרא באמת קנאת האמת, אם כבר, כי באמת יוסף, שהוא כמו שאנחנו רואים פה בפרשה, מבטא בצורה נפלאה את המאבק המיוחד שלו למען הצלחת הגוף, ועל צריך לדעת שהצלחת הגוף היא לוחת, אם עושים את זה לשם מטרה בפני עצמה, אז זה חטא. אבל אם עושים את זה בשביל להציל, לעזור, וכמו שאנחנו יודעים שברוך השם שאנחנו כבר זוכים לדברים האלה בתקופת משיח בן יוסף, אז זו הדאגה הכללית לעם ישראל. ומילא כשהוא רואה שהשבטים הבינו את החטא, את הטעות, הוא גם שומע אותם, אבל השמים אנחנו הרכינו, אשר ראינו צרת נפשנו, התחלנו עלינו ולא שמענו, על כן באה עלינו כל הצרה הזאת, לכן הדברים מתחילים להסתדר. ואחר כך באמת ברוך השם כבר הדברים מקבלים את האיזון הנכון. עכשיו, כל זה טיפה אמרתי ככה בשביל לחזור ולסדר, אבל הנקודה הכי חשובה, שלא מספיק הדגשתי אותה היום, שנכנסתי כבר כאילו לאיזושהי פינה להסביר, לתרץ וכולי, אני לא יודע מה, כבר בתוך הטון שלי יש כאיזושהי הגנה, אבל הנקודה המרכזית שצריך להבין שהקדוש ברוך הוא מוליך את עם ישראל, וזה שני מישורים שונים לגמרי. עכשיו, וזו נקודה שצריך לחזור עליה המון פעמים. דרך אגב, זה גם יסוד של הרמב"ן, אני חושב שגם פרשת ויגש. אני אגיד אותו בצורה מאוד פשוטה, אבל אני רוצה לחזור רגע לענייננו. קודם כל, יש משפט מפורסם שראוי היה יעקב אבינו לרד למצרים בשלשלאות של ברזל. נכון? זאת אומרת, יש החלטה אלוקית שעם ישראל יגיע למצרים. אל תשאלו אותי עכשיו למה. זאת אומרת, גם אחר כך אל תשאלו כי אני לא יודע למה. אבל אני מתכוון, זה לא הנושא כרגע, למה הקדוש ברוך הוא החליט שדווקא יצירת העם, כמו שנראה בעזרת השם בתחילת ספר שמות, יהיה במצרים. אבל זה ככה צריך להיות.
מה זה מביא?
כאילו, בכל מקרה היה צריך להגיע. כאילו, אז שלא נבוא ונאמר, ואולי נגיד את זה בצורה יותר ברורה, זה ששאלת. זאת אומרת, שלא נבוא ונאמר, בגלל שהאחים מכרו את יוסף, ובגלל שהיה רעב, ובגלל זה, אז הם הגיעו למצרים. כאילו, אם היינו עכשיו בונים את התסריט בצורה אחרת, אולי היינו בונים מסלול אחר. לכן, זה בעיקר מה שאני מנסה לומר, יש תהליך אלוקי. אנחנו אומרים את זה בסייעת הדשמי על כל דבר, ודאי שדברים כל כך חשובים שיצירת עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מוליך את הדברים. כשאנחנו נכנסים לראש הזה, אז אחר כך גם הרבה שאלות שעולות, אז הן כבר שאלות פרטיות. הן כבר בתוך המהלך. ואם לא היה ככה, היה נהיה בצורה אחרת. אבל זה היה צריך להיות. וממילא מה שאנחנו רואים עכשיו, וזה המבט של הרב צבי יהודה, עוד מעט נראה את זה גם, בעזרת השם, ככה קצת על העניין של חנוכה, שיוסף מגיע למצרים כבר בשביל לעשות תרגילים. כן, זה הלשון של הרב צבי יהודה. הוא צריך להתאמן על איך למנהלים מדינה, איך מנהלים כלכלה גדולה, כל הדברים האלה הוא לומד. אחר כך, בסופו של דבר, זה ישפיע ויתרום הרבה לעם ישראל. לכן, הרב צבי הרבה פעמים הזכיר על החפץ חיים, שכשהיו חבר'ה שגייסו אותם לצבא הרוסי, אז הוא אמר שילמדו איך עוד מעט תהיה גם לנו צבא, שילמדו גם כן איך לעשות. טוב, כמובן, לא חושב שאני אומר את זה בסוגריים, אני לא חושב שלכתחילה החפץ חיים שלח חבר'ה לצבא, כן, זה לא שהוא הקים שם הסדר ברוסיה. כן, זה ברור שלא. אלא אם קרה מה שקרה ולקחו, הוא אומר בואו לפחות נלמד מה שנלמד. לכן גם יוסף הוא השליט, הוא המשביר, הוא לומד איך לנהל מדינה, וכל הדברים האלה בסופו של דבר הם מוליכים אותנו למה שאנחנו צריכים להיות בסוף. כי לא תמיד אנחנו יכולים ללמוד את זה על עצמנו. אז ממילא כל המהלך הזה הוא חוסך הרבה שאלות, אבל עוד פעם לא בשביל לחסוך את השאלות, אלא באמת להבין שיש פה איזה רוח מיוחדת שהקדוש ברוך הוא מוביל אותה, מוליך אותה. הדרכים, אנחנו יכולים לשאול, השבטים, עשו בסדר, לא בסדר, עד כמה לא בסדר, כל זה כבר הכל שאלות ברמה שלנו. אבל המהלך הכללי הוא הרבה הרבה מעבר לרמה שלנו. לכן, כל המהלך הזה של האחדות, שכמו שכבר הזכרתי קודם, שאנחנו נגיע לסוף הטוב, כן, בפרשת ויגש, הוא הולך ונוצר פה, בתוך כל הסיבוכים, כמובן עם הרבה הרבה חלומות, גם בעלי המוסר, נזכיר פה עוד בערך חצי משפט, כן, שיוסף יוצא ממש מהבור, כתוב בבור בבית האסורים, אל המדרגה הכי גבוהה כמעט אל המלך. זאת אומרת שוב, זה גם כן איך המהפך יכול להיות ביום אחד, ממש מבירה עמיקתא לאיגרא רמא. אז זה המהלך הבסיסי שאותו אנחנו קולטים בפרשיות האלה, וכמובן כל זה בשביל להבין שגם אנחנו בתקופות שלנו עוברים תהליכים של בירור, ויכוחים, וכל אחד יש לו את האמת שלו, והאמת הזאת היא צריכה להתגלות. אבל לזכור, כמו שבעזרת השם נראות בהמשך לקראת סיכום ספר בראשית, את העניין הזה שהקדוש ברוך הוא מוליך אותנו גם אז וגם היום בתהליכי הגאולה. טוב, עד כאן בקצרה לפרשת השבוע. עכשיו יש לנו פה שיחות הרב צבי יהודה, מקווה שיש מספיק לכולם או כמעט לכולם. אתן פה זכות לכהן, עוד כהן, בסדר, עכשיו תחלקו שם. טוב, עכשיו אני מתנצל מראש, השיחה הזאת של הרב צבי יהודה היא שיחה קשה. מה אני מתכוון שיחה קשה? היא כללית, לא רוצה להגיד כללית מדי, אבל דווקא בגלל זה, ושוב אנחנו לומדים שיחות הרב צבי יהודה ביום חמישי, אני רוצה כן לתת דגש למבט הזה. ואני לא חושב לומר למה אני כאילו בא ואומר שהיא לא כללית מדי, כי היא באמת נותנת הרבה הרבה אור על הבנה של התקופה. אבל אני אומר, ברוך השם שחנוכה מלא מלא בשיחות ודרשות, וגם מבורטים של רמזים וראשי תיבות, וגם חינוכיות של תרבות יוון ואופי חיצוני. אני לא מתכוון לזלזל בדברים שרק התחלנו לשמוע, כן, רק התחיל חנוכה, ועזרת השם עוד נשמע הרבה. הרצי רוצה, יש לו פה מבט על, אני רוצה שנרוויח שני דברים. כמובן אתם יכולים להרוויח עוד הרבה יותר. אחד זה קודם כל לראות איך הוא חי. זאת אומרת שבאמת כשהרצי רוצה מדבר על תקופה ועל נס וכו', גם מעניין אותו באיזה תקופה זה קורה לעם ישראל. זאת אומרת באמת, כמו שאומרת לכם הרבה פעמים, שרצי צערי, כשהייתי בישיבה אני לא מספיק עיכלתי את זה, אבל ברוך השם, עם השנים שאני כל הזמן משתדל לחזור, גם לזכותכם, כל הזמן לחזור לדברים האלה, רואים איך הוא חי בצורה מאוד פשוטה, מאברהם אבינו עד סוף כל הדורות, בעזרת השם שעוד יהיו, כן, את כל התהליכים הטובים שאנחנו כבר נמצאים בתוכם ועוד נזכה להרבה יותר, כל הדברים האלה הוא חי אותם בצורה ברורה. זאת נקודה הראשונה והכללית. מתוך זה, אז יש את הנקודה השנייה, שכשקורה נס מסוים בשלב של עם ישראל, בואו נראה מה מיוחד בתקופה הזאת. עכשיו אולי כדי שהדברים יזרימו יותר, אז אני טיפה משחזר לכם את ההיסטוריה, לא משכתב אלא רק משחזר כמה נקודות שכולם יודעים, רק שם את הדגש, כאילו מרקר על כמה נקודות חשובות. אנחנו נמצאים באמצע בית שני. בית שני יש לו מהלך מאוד מאוד מיוחד. זה מתחיל בתקופת עזרא ונחמיה. עזרא הוא בנמנה, לפי אחת הדעות עזרא זה מלאכי, חופר חגי זכריה הוא מלאכי, גם אם הוא לא, גם אם זה לא עזרא, זה התקופה. זאת אומרת הם למדו באותה, לא יודעים באותו שיעור, אבל הם היו באותה חבורה קדושה של נביאים. ויחד עם זה אנחנו יודעים שבתקופת עזרא יש התחדשות של תורה שבעל פה, זאת אומרת דיינו הקמת כנסת הגדולה והסידור של ענייני התפילה, הרבה תקנות וסידור של התפילה שלא היה קודם. עכשיו אוהבים לומר, אני חושב ששמעתי את זה מרב צוקרמן או מתלמידיו, בכל אופן זה רעיון ששומעים אותו הרבה מבוגרי ישיבת מרכז הרב, אני לא זוכר שרב צבי יהודה צהל אמר את זה, אבל כנראה ש יש להם ממי לקחת, והדברים מתבקשים פה. בכל אופן זה רעיון יפה ועוזר לקראת מה שאנחנו הולכים להבין פה. אני אומר בהתחלה משל מאוד פשוט, ברוך השם, חוש המישוש שלנו, יש אותו לכל אחד, אבל אנחנו כמעט לא משתמשים בו. כי ברוך השם, אנחנו יכולים לראות כל דבר, אנחנו לא צריכים למשש את השולחן. אבל לא עלינו, כשאדם לא רואה, או פחות לא עלינו, לא יודע מה, נמצא פתאום באיזה אוהל, בלילה חשוך לגמרי, ואין לו אפילו פלאפון נדליק, אז הוא מתחיל למשש. קיצור, מה שאני רוצה לומר, שכשאין ברירה, מפתחים את חוש המישוש. דהיינו כדי לחפות על החיסרון שכשאין חושים אחרים. עזרא, הוא נמצא בתקופה שהנבואה נפסקת. כשהנבואה נפסקת, הוא מרגיש צורך למצוא לעם ישראל או לחזק שני צינורות אחרים שדרכם הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. הנבואה היא יותר מלמעלה למטה, שהקדוש ברוך הוא מתגלה אל עם ישראל. התפילה זה פשוט, כן, שבאמת זה מלמטה למעלה, כן, שאנחנו פונים אל הקדוש ברוך הוא, ואנחנו צריכים לחזק את הקשר הרוחני שלנו יותר על ידי תפילה. ויש עוד נקודה שעליה בעיקר אנחנו רוצים עכשיו להתחיל ללמוד, זה כוח תורה שבעל פה, שהוא כביכול יותר נמוך. אני מקווה שגם נסביר למה זה רק כביכול. כביכול בא על ידי בני אדם, שזה מתחיל גם כן מלמטה, כלפי הקדוש ברוך הוא, דהיינו מה התורה רוצה להגיד לנו. כל זה דברים חשובים מאוד מה שאמרתם עכשיו, אבל עוד לא קישרנו את זה לחנוכה. אנחנו יכולים להגיד את זה, אולי גם נגיד את זה בעשרה בטבת, כי זה היורצייט של עזרא, וזה קשור לדמות המיוחדת הזאת. אלא עכשיו אנחנו ננסה לקשור את הדברים האלה לחנוכה. טוב, הפסקה הראשונה היא ממש כללית וצריך להפנים אותה. ממשלתך בכל דור ודור. מכאן לקדושת ימי חנוכה, הזמניות הזאת שעניינה בימים ההם בזמן הזה. יש לזכור שמלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. תכף הוא יסביר. הנהגת ריבונו של עולם מקיפה את כל העולמים ואת כל הדורות. נכון שאנחנו נמצאים במסגרת של העולם הזה, בפיזיקה הזאת או בהיסטוריה הזאת, אבל גם הפיזיקה הזאת וההיסטוריה הזאת הם חלק מההנהגה האלוקית של מלכות כל עולמים וממשלת דור ודור. בין שאנו יודעים או לא, בין שאנו מבינים או לא, אנחנו איזה ניצוץ, איזו פינה, איזה פירור שמתנוצץ מתוך ההנהגה האלוקית הכלל עולמית והכלל על עולמית. יש להתרגל להסתכלות הזאת, להתרומם ולא להיות שכחי אלוקים. לזכור שממלכותך מלכות כל עולמים נמשכת מציאות האדם בעולם, ומממשלתך בכל דור ודור ענייני הדור שלנו. בינו שנות דור ודור, יש מקום להבחין בין דור ודור בשווה, בין דור ודור בקמץ, שמובנו הוא הידיעה, הדגשה מיוחדת. הדור הזה, הדור הזה אינו נפרד מכל דור ודור, יש להתגבר בגבורת אמונה וגבורת הכרת אלוקים ולראות את הדור שלנו כהמשך של הנהגת, כן, הצדיק בכל הדורות, מה שאנחנו אומרים בברכות ההפטרה, כוונה אל הקדוש ברוך הוא. מה זה צדיק בכל הדורות? לא שאנחנו נותנים ציונים לקדוש ברוך הוא, אלא שהצדקות שלו היא מתגלה בכל דור ודור. עכשיו, זה רעיון עמוק, אני רק אומר אותו בקצרה, כי הוא ממש נוגע לענייננו. שוב, זה חיוניות מיוחדת של הרב צבי יהודה הצאן. הרי אנחנו, דרך אגב, אני לא בקיא היום מה עושים בכל גני ילדים, אבל לפני 50-60 שנה, אז גם מה שנקרא כאילו הציבור החילוני שר הרבה שירים על יהודה המכבי. אז למה? כי זה מאוד יתאים לגבורה שאנחנו מקימים צבא ואנחנו הולכים ועומדים על דעתנו ולא נכנעים, כל הדברים האלה שברוך השם אנחנו צריכים היום להתאמץ ולחנך עליהם הרבה. פעם זה היה יותר ברור. למה? כי באמת ראו את מתתיהו בניו כגיבורים. אבל עכשיו ברשותכם, למרות שזה בהקלטה ותהיה תחילת המתים ומתתיהו ישמע את מה שאני אומר, אז הוא יעביר עליי ביקורת, אבל אני אומר את זה רק בשביל השאלה, חס ושלום, לא באמת כביקורת. כי אנחנו כולנו יודעים, נכון, ברוך השם, שאנחנו מדליקים נרות ושמחים, אבל לא היה אז עיתונים, אבל אני בטוח שעיתונאים היו. כבל, ואתם יודעים מה, לא רק עיתונאים, אני בטוח שהיו הרבה יהודים חכמים ואפילו תלמידי חכמים שהתווכחו איתו מאוד בשתי נקודות. אחת, בדיוק על איזה סעיף אתה יוצא למלחמה? זאת אומרת, מה זה? עזרת ישראל מיד צר, זה מלחמת כיבוש הארץ, אתה יושב בארץ ישראל. והיוונים הרי הם לא, נכון שהם כבשו, אבל בעיקר הם רצו רק מה שקרה לשנות את התרבות. ואתה רואה שהמצב הוא עגום, יש יהודים שכבר לא עלינו התייבנו. ויש יהודים שמצליחים לשמור את היהדות על ידי זה שהתחברו במערות וכדומה. המהלך שלך הוא יכול לסכן גם את המעט שיש. כי בכל בוא נברח מהערים, היוונים חושבים שהם כבר ניצחו. ואנחנו נמשיך עד עבור זעם, הרי יהודים תמיד היו יהודים מאמינים. שאלה רצינית. השאלה השנייה שאולי חשובה לא פחות, אפשר להתווכח איתה, וגם פה אני ממש לא רוצה לשכתב את ההיסטוריה, אבל אני חושב שאני לא רחוק מהאמת. לפחות דעות כאלה אני בטוח נשמעו. גם אם אתה צודק, אין איזה סיכוי. ויש מצווה לצאת למלחמות מסוימות, אבל אין מצווה להתאבד, אתם מבינים? אנחנו לא הולכים עכשיו עם כמה אקדחים לכבוש את רבת עמון. לא, אפילו שזה חלק מארץ ישראל. כי אתה צריך איזשהו היגיון מסוים, גם...
תהיה ריאלי.
מה?
תהיה ריאלי.
כן, עכשיו גם בריאליות אנחנו יודעים שיש גבולות גזרה. אבל יש משהו שבכלל מה שנקרא יצא מהסקאלה. זאת אומרת, לא... נראה ממש אבסורד. ו... הנקודה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, כי בעצם מה? מה?
צד שמוסר את הנפש, אם זה עד שם, אם המלכות אמרה זה אסור, אז אפילו לדבר פעות אתה תמסור.
טוב, תראה, השאלה שלך היא מצוינת, התשובה שלי היא מאוד שטחית, היא מתחמקת, לא אכפת לי לומר לך. קודם כל, בכלל הסוגיה של מתי למסור את הנפש, אחת הסוגיות הקשות. כן, שם הגמרא בסנהדרין עם הרבה שיטות ראשונים וכו'. אתה צודק שיש מצבים שאפילו על הרקת דמסנה צריך למסור את הנפש. אבל השאלה המרכזית שאני כן מנסה לומר כדי להחזיר, כמו יהודי טוב, לחזור אליך, להחזיר לך בשאלה, אבל עוד פעם לא בא להתנגח אותך. השאלה היא נכונה. עוד פעם לא אמרתי שמתתיהו לא צודק. כלומר שאני בטוח שהתווכחו איתו. שאלה אם יהודי צריך להכניס את עצמו. אם תפסו יהודי ואומרים לו או שאתה משתחווה לפסל, או אפילו לטבעת, כן, כמו חנה ושיבת בניה, כאילו רק כזה ו, ותנצל, אז הוא מוסר את הנפש, כמו שאנחנו יודעים, הרבה יהודים מסרו את הנפש. אבל, מי אמר שאני צריך להכניס את עצמי? אז מה אם יהודי אחד במודיעין הלך, והקריב את הזבח שם, כשבאו שם, שכחתי איך קוראים לו לשר צבא היווני הזה. אתה יכול להישאר במערה ולהמשיך לחנך את הילדים שלך כמו שצריך, תמיד אני מנסה לענות. זה מה שמתתיהו עשה בשפה המודרנית, זה פרובוקציה. מה אתה רוצה? שלא ילחמו בך כשאתה הולך ככה בבמה בכיכר העיר, הולך והורג את היהודי והורג את השר צבא, לא יודע בדיוק מה הדרגה שלו הייתה. זה ממש מרד גלות, נכון? ואחר כך הוא נמשיך, נכון? זה היה רק זה כבר הציף את המרד. עכשיו חס ושלום, אני באמת לא רוצה לשכנע אתכם שאותה, רק רציתי לעורר פה קצת שהדבר הוא לא פשוט, הוא לא מובן מאליו. זאת אומרת שלא נחיה ברמה הזאת, באמת מתתיהו היה גיבור ונפלא וכולנו עכשיו באמת מה שנקרא מצדיעים לו, נכון? היום כולם זה איך אומרים, מוכירים זה כולם, זאת אומרת כל האנשים ששומרים תורה ומצוות, אז חז"ל עם ישראל קיבל את המצווה הזאת, ברוך השם קיבל אותה בשמחה. אבל לענייננו, בואו נקרא את פסקה 7 ואז תבינו יותר, אולי הרחתי יותר מדי כאילו להסביר על מה צריך לענות. אז בואו נקרא את זה. מסבטב אמר אדוני אבי מורי רבי הרב זצל, שבחנוכה נמצאת עובדת פלא של פגישה בין שתי מדרגות ניסיות. מצד אחד נס פך השמן שהספיק ליום אחד ודלק 8 ימים, זאת מציאות של יצירת יש מאין. יש שניסו להתחכם על זה בדרשנות, אבל אין זה פשוט. באמת ריבונו של עולם יצר יש מאין, יד השם לא תקצר. מצד שני, הנס במלחמה. אנחנו עשינו מלחמת מצווה כמו עכשיו. ועל המלחמה הזאת חלה ברכה אלוקית ניסית מופלאה בפלאי פלאים בתוך מעשה ידינו. זאת ניסיות הנאחזת בטבע, הנאחזת במעשה אדם. יש הבחנה דקה ביניהם. אבל שניהם נס ומאותו מקור. אנחנו מוקפים קדושה ונפלאות מכל הצדדים. יש פה, ככה בשביל לחדד קצת את הדברים, אז בשיחה אחרת לחנוכה, אז אומר רב צודה לצל איזה מנהג שאנחנו לא נוהגים ככה, מופיע במסכת סופרים וגם הגאות מימוניות מביא את זה בשם הרב מרוטנבורג, שמרחים להדליק נר של חנוכה, אחר כך אומרים הנרות הללו, ואז מברכים שעשה ניסים לאבותינו. שוב, אני מדגיש, אנחנו לא נוהגים ככה, לא מכיר אפילו, לא איזה קהילה או עדה אחת שנוהגת ככה. אבל הרב צודה לצל עושה מטעמים העניין הזה. הוא אומר זה בשביל ללמד אותנו שיש פה כאילו שתי ברכות על שני ניסים. להדליק נר זה על נס פך השמן. ושעשה ניסים לאבותינו זה על הניסים האחרים שנעשו. ואם כבר פתחנו, אז בואו, יש פה ציטוט וגם מעריך על זה בספרו הרב יעקב אריאל, ושמעתי את זה ממנו, אבל נקרא פה כותל המהר"ל אומר את זה בקיצור. לפיכך נעשה הנס על ידי נרות המנורה, שידעו שהכל היה בנס מן השם יתברך, וכך המלחמה שהיו מנצחים ישראל היה מן השם יתברך. טוב, מה החידוש הגדול של המהר"ל? אז שתי נקודות. אחת, שגם מה שהיה בדרך הטבע זה סייעתא דשמיא. הבנתם מה אני מדגיש? כי אתה יכול לבוא ולהגיד עכשיו בסדר, ונכון גם מישהו אפילו יגיד באיזושהי הרצאה שעד היום בקורס פום אז מלמדים את האסטרטגיה של יהודה המכבי וכולי, ואת כל הטקטיקה שהוא ניהל, באמת יש הרבה חוכמת חיים במה שהוא עשה, ברוך השם, נכון? כמו שנראה עוד מעט, כן, לא בחיים לא בכך, כי אם ברוכי אמר השם, נקרא את זה בהפטרה, שהרוח האלוקית תחפה אותו, שהוא הביא לידי ביטוי שהוא גילה גם את החיל ואת הכוח. אבל אדם עלול להוזיל את זה ולבוא לומר, תשמע, היה פה איזשהו משהו טבעי. ישר גם מתחיל עם היסטוריוני ומלחמת גרילה, אתה יכול לפגוע גם באויב גדול וכדומה.
טקטיקות.
כן, לא, אבל כאילו זה רק, עוד לפני הטקטיקות זה כאילו משהו, יעני, כמו להבדיל, מה שה... כן, הפלסטינים עושים לנו, אין להם כלום, נכון? פעם גם רובים לא היה להם, בכל זאת הצליחו להציק לנו. ולנו יש מטוסים וטנקים וכל ברוך השם, צבא מאורגן ומשומן. אלא מה, צריכים לפגוע פה, לפגוע שם, יכולים לשגע אותם, כן? כמו שזבוב יכול לשגע פיליפ. אבל זה לא אומר שהוא חזק כמו הפיל. אבל, שוב, זה אני אמרתי כאילו לבוא ולנסו להוריד את הדברים האלה. אבל אנחנו יודעים התוצאה, ברוך השם, שהיה נס גדול, והיה קרב ועוד קרב. וברוך השם, היוונים עברו פה, איך הרמב״ם אומר, חזרה מלכות לישראל 200 שנה. כן, הנקודה הזאת שיש פה נס מיוחד. אז הנקודה, מה שאומר המהר"ל, שגם זה היה מן השם יתברך. מה שמוסיף הרב יעקב אריאל בספרו, אני כבר לא זוכר אם המהר"ל אומר את זה גם, אומר ככה, שמכיוון שהיה הרבה ויכוחים עם מתתיהו ובניו, אז כביכול הייתה פה איזושהי גושפנקה אלוקית. כשהיה נס פך השמן בסוף, זה היה כאילו אישור משמיים שהקדוש ברוך הוא שמח על מה שהם עשו. עכשיו, תשימו לב, מה הרב צודה לצל, בוא נחזור. קראנו כותרת, נס וטבע. טוב, נו מה, כולנו יודעים, שמענו על זה שיעורים, נכון, הרב ערן תמיר וסמינריונים למיניהם וכדומה. אבל אמרתי לכם, השיחה הזאת היא גדולה, היא גבוהה מדי, לא מדי, היא כוון היא כללית. שבא ואומר, אנחנו צריכים לדעת, א', יש מהלך של דורות, וכל זה בחנוכה אנחנו לומדים שיש פה שילוב של נס וטבע, זאת אומרת, ההשתדלות שלנו יחד עם גילוי אלוקי. ואז אני רוצה להתחיל ככה שנספיק את כל הפסקאות, לא צילמתי פה הכל, אבל לפחות את עיקרי הדברים. לראות איך הדברים מקבלים מבט כולל חשוב. עכשיו, בפסקה למטה, ואז תראו, זה גם מה שנקרא המיקום מבחינה היסטורית, כן? מה שנקרא בלוח הזמנים הארוך. חנוכה הוא העניין האחרון בסדר הזמנים שלנו בארץ חיינו. זה הנס האחרון של ארץ ישראל. שלמות כלל ישראל היא בארץ ישראל. וגם שלמות התורה היא בארץ ישראל. אין תורה כתורת ארץ ישראל. היא ארץ חיינו במובן הרוחני וגם במובן הגופני. ובריאותי, זהו האקלים המתאים לנו. בחנוכה אנו נפגשים בתמימות התורה המקיפה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. הגמרא שואלת על נוסח הברכה אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה, והיכן ציוונו? כאן מתגלה שכל הדרבנן הוא באמת דאורייתא. מיסוד לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך. תורת השם תמימה, מקיפה את כל התורה כולה. כל הדאורייתא וכל הדרבנן, הכל עניין אחד. חיוניות אחת שלמה של כל שלשלת דבר השם שמחיה אותנו. הנמשכת בדאורייתא ובדרבנן, חיי עולם לתא בתוכנו, היא תורה שבעל פה. התקשרות עליונה זאת מזדמנת ומתגלה דווקא בקשר למצוות השם בחנוכה, ואין זה מקרי. זה שייך לעניין פגישות העניינים מכל הבחינות שבחנוכה. טוב, אז הזכרנו ככה כמה נקודות, זה כזה דחוס. קודם כל העניין של ארץ ישראל, אז אמרנו ככה, שברוך השם בארץ ישראל אנחנו פועלים בדרך הטבע, שוטלים, זורעים, מגדלים, מיישבים, ויחד עם זאת אנחנו יודעים שהכל תלוי בצורה ישירה והשגחת השם עלינו. נכון, ממש גם השנה במיוחד צריך כל הזמן להתפלל יותר על הגשמים. אם שמרתי שמוע מצוותיי ונתתי גשמכם בעיתם, זאת אומרת הדבר הזה הוא לא כביכול הטובה, בכל המקומות בעולם פחות או יותר החקלאים יודעים מה הם עושים, כן, ואיך הם מגדלים, אין שינויים. אצלנו יש כל הזמן שינויים והפתעות. למה? כי זה תלוי במצבנו הרוחני. אז ארץ ישראל כביכול זה מתחיל מלמטה, אבל הגילוי הוא מלמעלה. התורה שבעל פה, כמו שאמרתי לכם בהתחלה כשהזכרתי כמה מילים על עזרא הסופר, זה גם כן כביכול מתחיל מלמטה, אבל זה בכלל לא מלמטה, זה מתחיל מעומק נשמתנו. וזאת הנקודה שעליה שאלתי, ובה אני גם רוצה פחות או יותר לסיים. שאלתי כמה שאלות כאילו על מתתיהו, על פי איזה סעיף, ומי נתן לך את האומץ ואת התעוזה ולהחליט שיוצאים על זה למלחמה. זה בדיוק מה שנקרא כוח תורה שבעל פה. כוח תורה שבעל פה, ובעזרת השם אתם תראו בכל מיני דינים שתשאלו רבנים גדולים, אז כמובן הם מחפשים את המקור, נכון? שולחן ערוך, חושן משפט, כך וכך, סעיף זה, סעיף זה. אבל הרבה פעמים יש לך מצבים שאתה רואה שהרב אומר לך, פה זה לא בדיוק ככה, ופה זה לא בדיוק ככה, ואתה רואה איך הוא מתחבט ומתחבט, סופו של דבר הוא מקבל החלטה. ומה ההחלטה שיוצאת? זה אתם יכולים להגיד חס ושלום, כאילו סתם, מהבטן, מה פתאום. זה כל התורה שלו. זאת אומרת, כל העוצמה וכל האינטואיציה הפנימית, החכמה והעמוקה שיש לו, זה בדיוק מה שרצית לומר קודם ניצן, שמתתיהו הבין שאם אני עכשיו לא מתערב בתהליך ההיסטורי הזה, בסופו של דבר לא יהיה עם ישראל. אל תבוא ותתחיל להגיד לי פלוני, אלמוני, הוא יכול להסתדר, מתתיהו יכול להסתדר, יהודה יכול להסתדר, אנחנו מה שנקרא ננסה להציל את עצמנו, כמו שניסיתי להציג קודם כל בצורה שלילית, חס ושלום. יש פה עוצמה של תורה שבעל פה. ואחר כך באים חכמים ועושים תקנות, ושואלים, איפה שקידשנו מצוותיו וציוונו? איפה? לא תסור מן הדבר שרגידו לך ימין ושמאל. ומילא עשיית הדשמיא העצומה, שהייתה לחשמונאים, הן במלחמה, סליחה, קודם כל, התכוונתי יותר, הן בהחלטה לצאת למלחמה. זה הדבר החשוב. זה היה הכוח של תורה שבעל פה, שהיה למתתיהו בן יוחנן, כהן גדול. ואחר כך ברוך השם עשיית הדשמיא במלחמה עצמה. ואחר כך עשיית הדשמיא בנס של, שהתחולל בבית המקדש עם המנורה, כן, שזה הפך להיות המושג המסיים, שבעליו גם אנחנו מדליקים, אבל אנחנו רוצים לצל כדרכו כולל את כל הדברים האלה. בניגוד לכל מיני חוקרים שמנסים לעשות מחלוקות בין הנס הרוחני לבין הנס הטבעי ומלכות וטבע ונס וכולי, הוא רוצה לצל מאוד מאוד כולל פה. אחרי שהוא כולל את הדברים האלה, אז לא נותר לנו אלא לקרוא בתקווה שהכיוון של הדברים, ברוך השם, אני מקווה שהסברנו אותו טוב, אז נקרא ונשלים. שלמות הופעת חנוכה. בחנוכה נפגשים הנס והטבע. הנסיעות הפילית של יצירה יש מאין, והנסיעות המלחמתית. כמו שבמדרגות שבת ויום טוב יש מקום להבחנה, ואם זה יש קשר כללי, כך בנסיעות יש הבחנה ויש קשר כללי של מלכות כל עולמים. בכל המדרגות ובכל מערכות החיים והטבע יש פגישה רוחנית של דאורייתא ודרבנן, מתוך ברור הזכרת שם שמיים על מעשה המצוות הקשור לסדר הזמנים של ישראל. ויש פגישה נוספת בין אחרית מציאותנו הכלל ישראלית בארץ חיינו ובין מחשקי הגלות. בחנוכה יש פגישות רבות מכל הבחינות. באיגרת אחת יש ברורים על חנוכה וכמה דברי הלכה. בחנוכה יש סדר הלכה של מהדרין מן המהדרין, שלא נמצא בכל המצוות ומופיע באופן מיוחד דווקא בחנוכה. ואין זה מקרי. יש שאלה ידועה על שטומאה הותרה בציבור ומותרת ההדלקה אף בשמן טמא, ועל זה כבר העירו שנפגשים פה בעניין של הידור. שם מתבהר כל עניין ההידור בריחות. באופן כללי בהידור יש גם צד של השלמה, כוונה שלמות. שלמותם של ישראל ודבקותם בדבר השם מתגלה במצוות בשלמותם ובהידורם. עכשיו לסיום, זה הדבר עכשיו הכי חשוב, וכל זה חוזר לתפיסת הכללים והפרטים בשלמותם. דווקא בחנוכה אנו מוצאים מרוכזים שלמות ההידור, נס וטבע יחד, דאורייתא ולרבנן יחד, מתוך ההתקשרות המרוכזת של כל מדרגות חיוניות דבר השם המחיה אותנו, מופיע סיום הימים הטובים מתוך אחיזתנו בארץ חיינו, והיא צדה לדרך לכל ימי הגלות מסיבוכיה. זאת אומרת, היהודים שישבו בגולה לא עלינו, אז היה להם עוד כל הזמן איזשהו ניצוץ מחג מיוחד של ארץ ישראל, וזה היה חנוכה. כן, הרעיון הזה שמתתיהו גילה אחריות, תפס יוזמה, תושייה, קיבל את ההחלטה, יצאו למלחמה, ניצחו, זה נתן הרבה אמונה. זאת אומרת, זה לא רק ניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, וכמובן יהודים שמרו על פסח ועל שבועות ועל סוכות ועשו תשובה בימים נוראים, זה פשוט, אבל חנוכה זה כבר שילוב כזה של הדרבנה, זאת אומרת, דיינו של העם, של הלקיחה של האחריות, הן מבחינת ההחלטה שזה כוח תורה שבעל פה, הן מבחינת המלחמה שזה כבר מה שנקרא שילוב מעשי של הכוחות האלה. ברוך השם, זה מה שנתן להם את הכוח. וכמובן עוד מה שגם הרב מצגר דיבר אתמול ומה שמזכירים הרבה דרשנים, שעם ישראל לפני שהוא יצא לגלות היה צריך לדעת גם איך הוא מתמודד עם כל התרבות הזאת. אבל זה אמרתי שלא, אנחנו לא מדברים היום לא בגלל שלא חשוב, אלא בגלל שזה מדובר יותר על ידי אחרים. טוב, שנזכה, זאת השם.